רמדאן.
אנחנו נמצאים היום בתאריך כ"ה בסיוון. בשולחן ערוך באור החיים סיוון תק"פ כתוב שכ"ה בסיוון זה היום שבו נהרגו על קידוש השם רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל, ורבי חנינא סגן הכהנים. ויומיים אחרי זה, כ"ז בסיוון, דהיינו יום שישי, חמישי בלילה, זה היום שבו נשרף על קידוש השם רבי חנינא בן טרדיון עם ספר תורה יחד איתו. אז נקרא בלי נדר קצת בענייני רבי ישמעאל כהן גדול. אומרת הגמרא במסכת ברכות פרק ראשון דף ז' עמוד א', תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. מה הכוונה במילים לפני ולפנים, פעמיים פנימה? כי יש בית המקדש, זה כבר בפנים, יש קודש הקודשים, זה עוד יותר בפנים. אז זה לפני ולפנים. וראיתי הקטריקל, השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, ונהנה לי בראשו. וכמה שמן שלא תהיה ברכת אתיות קלה בעיניך, עד כאן הגמרא. לפני כן בגמרא כתוב, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל שנאמר, פסוק בישעיהו פרק פסוק בספר ישעיהו על כל פנים שנאמר, ואביא אותי מן הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי. פרק נ"ו, פסוק ז' בספר ישעיהו. ואביא אותי מן הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי. עולותיהם וזבחיהם לרצון ומזבחי כי בית תפילה יקרא לכל העמים. אז אומרת הגמרא, מזה שכתוב בית תפילתי, לא כתוב בית תפילתם. תפילתם לא נאמר לתפילתי מכאן שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל. מה עם מצלי? מה הוא מתפלל? אומרת הגמרא, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפניי. שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ואכנס להם בפנים משורת הדין. אז ארבע דברים, רצון לפניי שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ואכנס להם בפנים משורת הדין. ואת אותם ארבעה בקשות, מיד אחרי זה כתוב בגמרא את הסיפור שקראנו קודם, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל, השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס לפנים משורת הדין ונענה לי בראשו. וכמה אתה שותה בגדות קלה בלך, אז מה אנחנו אומרים, שמה הוא ברך את השם יתברך? מה הוא התפלל על השם יתברך? את אותם דברים שהשם יתברך מתפלל על עצמו. אומר בספר אור זרוע, היה מגדולי הראשונים לפני כ-800 שנה בערך, בשם רבנו חננאל, הוא עוד יותר קדום מזה, רבנו חננאל זה כמעט 1,000 שנים בתקופת רבנו חננאל, 900 שנה בתקופת רבנו חננאל בערך, אומר רבנו חננאל, שמאיפה הם ידעו מה השם יתברך מתפלל? אומר, כשמשה רבנו עלה למרום והיה הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם כל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, היו גמדות שחמים שכתובים שם פרשת כי תישא שאומרים את זה הרבה בסליחות, בתפילות, באותה שעה הוא גם שמע את השם יתברך כך מתפלל את התפילה שכתוב פה בגמרא, יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי עמדת הרחמים, ואכנס לפנים משורת הדין. אז הוא שמע את השם ברוך הוא מתפלל את זה. אז הוא מסר את זה איש מאיש, דבר מאיש מפי איש, עד לחכמי הגמרא. ורבי ישמעאל, מחכמי מתקופת המשנה, כשהוא, השם, כשה, הוא ביקש בו ברכני, אז הוא ידע מה לברך, מה להתפלל, את מה שהשם ברך, מתפלל על עצמו. זו תפילה קדומה מאוד, לא רק בזמן רבי ישמעאל, בזמן שמשה רבנו שמע את זה במרום, את התפילה הזאת, מהשם ברך בעצמו. דברים נשגבים מאוד מאוד. לרבי ישמעאל, כהן גדול הזה, נהרג על קידוש השם יחד עם רבן שמעון בן גמליאל. והוא נהרג בצורה יותר קשה מאחרים. הגמרא זה קרה בפרק ראשון של ברכות דף זין עמוד א', בפרק אחרון של ברכות, פרק תשיעי בדף נון זין עמוד ב', אומרת הגמרא שמי שרואה בחלום את רבי ישמעאל בן אלישע יתאג מן הפורענות. אומר רש"י, למה? כי הוא היה מהרוגי מלכות והוא סבל יותר, משהו מיוחד, שבחייו הפשיטו את אור קרקפתו מעליו, את אור פניו, את אור הראש שלו, הפשיטו מעליו בחייו. נורא והיום. איזה איסורים נוראים. על מה היה כזה גזר דין קשה? בכלל, כל עניין הרוגי מלכות, למה הם נהרגו? מבואר בכתבי האריז"ל, ועל פי דברי הזוהר, דברים נוראים בעניין. הם כותבים שני סיבות על זה. אחת, סיבה אחת כתובה במדרש אלה הזכרה, זה היה לכפר על האבון של מכירת, על החטא של מכירת יוסף, שהאחים מכרו את יוסף. והדבר השני, קשה לדבר על קדמונים, אנחנו מדברים על השבטי קהל, צריך להבין, זה לא במושגים שלנו, זה לא כמו שאנחנו רואים את הדברים. יש שם דברים עלומים מאיתנו, דברים מסגבים, למה הם עשו, סיבות שאנחנו לא יודעים, אבל אחרי הכל היה להם תביעה. אז זה דבר אחד, דבר שני, מה שכתוב, פחד ואימים, הדבר השני. אנחנו מכירים בפרשת וישב, שאשת פוטיפר ניסתה לפתות את יוסף להיכשל בעבירות. להיכשל איתה והוא לא רצה. אומרים חז"ל שבכל אופן, מכל הפיתויים שהיא פיתתה אותו, אפילו שהיא לא הצליחה לשכנע אותו להסכים, אבל קרה, יש לפחות, יש מאן דאמר אחד על כל הגמרא כך, שיצא ממנו 10 טיפות. לא בא. יצא 10 טיפות לבטלה. ומה 10 טיפות האלו, זה היה חטא לפי דרגתו, שזה היה, אפילו זה היה כל כך, הוא לא היה אשם בדבר, אבל בכל אופן ים זה פגם גדול. ובגלל 2 הסיבות האלו היה 10 הרוגי מלכות. והאריז"ל אומר עוד, שה10 שנים שיוסף הצדיק היה בכלא, אחרי זה היה עוד 2, אבל קודם היה 10 שנים, זה היה בגלל 10 טיפות האלו. כמה חמור, כמה חמור העניין של פגם הברית. והגר"א מווילנה כותב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, כמדומן דף קכ"ז עמוד א', שלא יצא ממש טיפות, כי הגמרא אומרת, זה יצא מהציפורניים של הידיים, איך יכול לצאת משם טיפות? אין שם חור בכלל שיצא ממנו, איך זה יגיע לשם. הגצה זה הערה רוחנית. בשעת הווה יש איזו הערה רוחנית שבגוף, אפילו על זה הוא נטבע. הוא אומר, בואו ראה גודל קדושתם של הקדמונים שיוסף הצדיק על כזה דבר, כל כך נטבע. אז מבואר בכתבי האריז"ל וכתבי הגר"א, שהנשמות של אותם 10 הרוגי מלכות היו 10 טיפות אין. והלבושים הרוחנים של הנשמות, היה, התלבשו בהם, בטיפות האלו, התעברו בהם הנשמות של השבטים. אז ככה היה כפרה על 2 הדברים ביחד. ובספר שער, מאמרי רז"ל, זה ספר מכתבי מאחרו, אבל הפרט הזה, אני לא זוכר עכשיו את זה מי מאחרו, מישהו אחר, זה מודפס שם בתוך הספר. שלמה היה צריך אצל רבי ישמעאל כהן גדול לפשוט את אור פניו מעליו? כתוב בפסוק, על יוסף הצדיק, עינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו, אמרת אדוני צרפתו. כך כתוב בספר תהילים. פרק ק"א, פסוק י"ח, הינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו. זה פסוק, פסוק י"ט, עד עת בוא דברו, אמרת אדוני צרפתו. זה שני פסוקים. פסוק י"ח, כתוב שם קודם, ואל תירגעו במשרים ואי אל תראו, ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, הינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו, עד עת בוא דברו, אמרת אדוני צרפתו. שלח מלך ויתירהו משה ומפתחהו, מסביר האריזה. מבואר בחז"ל שאשת פטיפר הייתה רוצה להכשיל את יוסף והוא לא רצה, אז היא אמרה לו שלפחות הוא חייב להסתכל עליה, הוא לא רצה. אז מה היא עשתה? הוא היה עבד שלהם, היא יכולה לעשות לו מה שהיא רוצה. לקחה ברזל, מסגרת ברזל, הרכיבה לו, נלבישה עליו על הכתפיים באופן שהוא לא יכול להוציא את זה, נעלו את זה, וכשהראש לא חייב להיות למעלה, הוא לא יכול, הוא היה מוריד את הראש לא לראות אותה, חייב להיות עם ראש למעלה. אז בעל כורחו הוא היה רואה אותה. אז הוא אומר לתקן את הראייה הזאת שבעל כורחו היה צריך להתגלגל ברבי שמואל כהן גדול, והפשיט אותו פניו מעליו לתקן את הראייה הזאת. נורא והיום. ונדמה לי כתוב שאותה, איך היה הדבר, שמה דווקא עליו הפשיט אותו פניו? כשהקיסר בא להרוג אותו, בת הקיסר ראתה אותו, היה כל כך יפה תואר, שואל כאן גדול, היא ביקשה לו שישאיר אותו בחיים. אז הם כאלה חשבו את אותו, יש שם מידת הרחמנות. היא לא רוצה לראות אותו, ליהנות לראות אותו. אז הקיסר לא הסכים. אז מה טוב, אז לפחות יפשיט את אור פניו מעליו כשהוא עוד חי, שככה היא תשמור את זה, היא תסתכל על זה. זאת אומרת שמה שהיא רצה קודם להשאיר אותו חי, זה היה להחזר אליך, זה לא מאהבת מרחמנותה, זה למד את התאווה שלה. הסבא שלי רב דוב כהן זצ"ל, היה גם בשם הרב שלו, אחד מרבותיו, רב בלב חסמן זצ"ל. ברחוב הם אומרים, הוא אוהב את החברה שלו. הוא אומר, הם יודעים לאהוב בכלל. הוא אומר, שואלים בן אדם, תגיד, מה אתה הכי אוהב? הוא אומר, שואל בן אדם אחד פעם, מה אתה הכי אוהב בעולם? הוא אומר, דגים. נו, אז מה אתה עושה? הוא אומר, הוא הולך לנהר, שם חכה, דג אותו. אתם יודעים, כשהדג עולה בחכה, נצפה נהיה לו חור בפה, הוא נתפס בפה, כאבים נוראים לדג. אבל אתה לא שומע את זה, כי הדג לא יודע לדבר בקול, יש להם בשפה שלהם, לא זה מה שאנחנו שומעים. לוקח את הדג, מוציא אותו מהזה, חובט אותו שימות, חותך אותו פרוסות, שם אותו, מתגן אותו, בא למחבת, אוכל אותו, והוא אומר, אני אוהב דגים. אבל אתה לא אוהב דגים, אתה אוהב את עצמך, וטעים לך לאכול דגים. אומר, הם אומרים שהם אוהבים את החברה שלהם. הם אוהבים את עצמם, וטעים להם לאכול את החברה שלהם. שם ישמור. שם ישמור. על כל פנים, אז היא עשתה לו את היישום, היא הייתה גלגול של אותו המשת אשת פוטיפר, והיא אז הכשילה אותו, בעל כוחו בראייה, אז דרכה בא עונש אחר כך, העונש הקשה הזה. בשביל אני מביא את הדברים האלו. אנחנו צריכים ללמוד מזה כמה הדברים לא פשוטים, כמה גודל העבירה של כל ראייה שלא נכונה על פי תורה. כמה גודל העברה של כל מחשבה שלא טובה על פיתוח. קרא בפרשת שבוע בשבת האחרונה. פרשת שלח. פרשת ציט, זה כתוב בסוף פרשת שלח. אז כתוב שמה. ולא תטעו, נקרא בני אדון פרשת ציטנה, כתוב שמה, חמש פסוקים. שבת, בעזרת השם, נקרא בני אדון פרשת כוח, שבת קודמת, קראנו פרשת שלח. ויאמר אדוני אל משה לאמור. יש בסך הכל חמש פעמים בתורה שכתוב ויאמר השם למשה לאמור. וידבר אדוני אל משה לאמור, כתוב 70 פעמים. ויאמר השם למשה לאמור, כתוב 5 פעמים, זה אחד מהם. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף, פתיל תכלת. זאת אומרת, יש מצווה לשים ציצית, צריך להיות חלק החוטים בצבע לבן, חלק בצבע תכלת. הרבה שנים לפני, בזמן חז"ל, לפני הרבה שנים, בזמן בית המקדש, גם קצת אחרי, גם איזה זמן אחרי זה, היה להם תכלת. אחרי זה המון שנים, יותר מלא שנים שלא היה תכלת. כיום, רוב הציבור נוקטים שאין תכלת, יש כאלה שסוברים שיש ושמים תכלת, אבל ודאי שהרבה דורות לא היה, וגם היום עדיין רוב הציבור סוברים שאין. על כל פנים, כשיש תחלת, אז המצווה צריך לשים חלק, תחלת, חלק לבן. כמה תחלת וכמה לבן? אז כמה חוקים בכלל צריך להיות בכל כנף? אנחנו יודעים שיש שמונה, דהיינו, לוקחים ארבע חוקים ארוכים, מכניסים אותם בחור, חצי מכאן וחצי מכאן, אז זה נהיה שמונה. מה אומרת במסכת מנחות? רבנן, כמה חוטים הוא נותן בכל כנף? בית שמאי אומרים ד' ובית הלל אומרים ג'. זאת אומרת, בית שמאי הוא לוקח ארבע, מכניס בחור, וזה נהיה שמונה. ארבע מכאן וארבע מכאן. ואילו בית הלל אומרים ג', הוא מכניס בחור, וזה נהיה ג' וג' יחד שש. אז בדרך כלל שיש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אז ההלכה כמו בית הלל. אבל כאן אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, הלכתה ארבעה. אז פה אנחנו פוסקים הלכה, כמו בית שמאי. אז אנחנו פוסקים להנחה שצריך ארבעה שהם נעשים לשמונה. עכשיו, כמה מתוכם מהלבן וכמה מתוכם מהתחלת? אז יש בדבר מחלוקת. דעת רש"י ותוספות ועוד ראשונים, שחצי חצי, שתיים ארוכים שהם נהיים ארבע מהלבן, ושתיים ארוכים שהם נהיים ארבע מהתחלת. אבל דעת הרמב"ם, חוט אחד תחלת ושבע לבן. ודעת הרייבד, שתיים תחלת ושש לבן. והשתיים שתחלת לא איזה שאתה רוצה, זה צריך להיות אחד ארוך שנהיה שתיים. אז זה ג' שיטות מראשונים. כמה אחוזים תחלת, כמה לבן. עכשיו, בזמן שאין תחלת מאדים, אז יש, זה מה שקראו את זה בסרט נכון, דף ממה אלף עמוד ב'. עכשיו, בדף לא מתחילת עמוד א', יש מחלוקת רבי וחכמים. מה הדין כשאין תחלת? חכמים סוברים, וכך כתוב משנה, שהתחלת לא מעכבת את הלבן. אם אין תחלת, שמים רק לבן, כמו שנוהגים בכל הדורות שאין תחלת, וכמו שנוהגים היום רוב הציבור. ודעת רבי, שהתחלת מעכבת את הלבן. דעת רוב הראשונים שההלכה, כמו חכמים, שלא מעכב. כך שמענו פוסק. אבל דעת הרזה בעל המאור, מזרחי אבי בעל המאור, שתחלת מעכבת את הלבן, ולדעתו בזמן שהתחלת, אין מצוות עשה דורייתא שתצית. יש משהו כל מיני רבנן, יש לדעתו. אבל דורייתא אין. עכשיו, לדעת חכמים שהלכה כמותה שתחלת לא מעכבת הלבן, כשאין תחלת, אז כמה חוטים של לבן צריך לשים? אז לא זאת דענו לומר, אולי מספיק לשים רק חצי, שתיים שהם ארבע, כי אין תחלת, אז זה לא עושה, אומרים לא. ואם יש אמרה שבכך המסקנה שלהם, ששמים את כל המספר מלבן, ארבע שהם שמונה, שמים מלבן. האם זה דין דאורייתא עוד רבנן שכשאין תחלת משלימים את המספר שלהם מלבן? נראה בתוספות זה דאורייתא, ובתשובת הראש כתוב זה דרבנן. מי שרוצה יכול לעיין בספר דברי יעקב למסכת מנחות, שם כתוב על זה באריכות, בכל הנושא שדיברנו עכשיו. עכשיו נמשיך בלי לדבר לפסוקים על השבת, בפרשת ציצית. אומרת לנו התורה. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שראתם זונים אחריהם. התורה מזהירה אותנו. לא לטרו אחרי הלב והעיניים. שמירת העיניים. אנשים חושבים שמירת העיניים זה איזה חומרה, זה פסוק. זה פסוק, ולא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שראתם זונים אחריהם. שלב דאורייתא, להקל בשמירת העיניים. ממשיכה התורה ואומרת פסוק רביעי, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. והייתם קדושים לאלוהיכם, אומר אבן עזרא, שאם תזכרו תהיו קדושים, ולא תתגאלו בתאוות הלב המטנפת הרוח המשכלת. אומר אבן עזרא, שהתאוות מטנפות את הנשמה רחמנא ליצלן. אם תזכרו תהיו קדושים, ולא תתגאלו בתאוות הלב המטנפת הרוח המשכלת. שירה התורה ואומרת, אני אדוני אלוהיכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, זה הפסוק החמישי, והאחרון של פרשת ציצית. המילים אני השם אלוקיכם כתובים בתורה עשרות פעמים, אבל פה זה הפסוק היחידי, שגם בתחילת הפסוק זה כתוב וגם בסוף זה כתוב. אני אדוני אלוהיכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. למה פה דווקא התורה כותבת גם בתחילת הפסוק וגם בסוף אני אשם לוקחם ללמד אותנו? אם אדם מקיים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ואיתם קדושים לאלוקיכם, אז הוא מוקף באלוקות, מוקף בהוויה, בהשם ברך מתחילה עד הסוף. הדבר שהכי מקדש את האדם זה קדושת המחשבה. קדושת הראייה וקדושת המחשבה מקדש את האדם, מקבל להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. זה מקדש את האדם בקדושה עליונה עד כדי כך שיונתן, תרגום יונתן ילוזיאל מסביר מה זה איתם קדושים לאלוקיכם. אומר, ותאבון קדישים, היי כמלאכיה, משמשים קודם השם אלוקיכם. אומר, תהיו קדושים כמו המלאכים שמשמשים במרום. מה הכוונה? אומר החזון איש, בספר מונה הביטחון פרק א' סעיף ת', נקרא פנינר את הראשון שלו. קראנו את זה כבר בשיעור הרבה פעמים, אבל תמיד טוב לקרוא את זה שוב ושוב. כדאי לאדם להדפיס לעצמו את זה על כרטיס שיהיה לו תמיד, שיום יום לקרוא את הלשון הזה של החזון איש. זה בספר אמונה הביטחון פרק א' סעיף ת', זה מועתק בדברי הכל פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י"ט. שם יש לזה גם הסברים על זה שם. כותב החזון איש, כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, אשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. מה אומר כאן החזון איש? האדם על ידי שמדביק את עצמו במחשבתו באשר יתברך בתורה הקדושה, יכול לזכות שחלקים מהנשמה עולים למעלה, ואז הוא ממש כמלאך לרגעים. והתענוג הרוחני שיש בזה, פי מיליארדים מכל תענוגי העולם הזה. כתוב, יש פסוק בספר איוב, ראיתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. מה הכוונה של הפסוק? כתוב בהגרה בספר יצירה בסוף הראשון. כל מקום שכתוב ברית בין עם ישראל להשם יתברך, הכוונה שאותו הדבר שעליו נאמר הברית, יש לו כוח רוחני לחבר חזק את עם ישראל להשם יתברך. אומר איוב, ברית קראתי לעיניי. דהיינו. יש, הוא מחבר את עצמו להשם יתברך, את כולו כולל העיניים. ומה התבונה לתולה? זה, הוא לא רוצה את זה בכלל. לא שהוא מתגבר, הוא לא רוצה את זה בכלל. אומר אור החיים הקדוש, כל התאוות שיש לאדם שורשן בדבר אחד, שהנשמה שלו לא מספיק מחוברת להשם יתברך. אומר, אם הנשמה מחוברת חזק להשם יתברך, התאוות לא יכולות לדבוק בו. אדם צריך תמיד לחבר את עצמו להשם יתברך חזק חזק. וכשאדם שולט על עצמו ונזהר מהיצרים, השכר שיש על זה אי אפשר לתאר. כתוב בתהילים, בפרקי ההלל, אומרים את זה בכל ראש חודש, בחגים. הים רעב וינוס, הירדן יסוב לאחור. מסבירים חז"ל, גם במדרש רבה על פרשת וישב, וגם במדרש תהילים לפרק הזה, ובעוד הרבה מקורות בחז"ל. למה כתוב בלשון הים רעב וינוס? זה צריך לבוא את הים רעב ויתבקע. כמו שכתוב ואת משה את ידו על הים, והולך השם את הים ורקדים זה הכל הלילה, ויתבקעו המים, לא כתוב וינוסו המים. ממי הם ברחו? אומרים חז"ל, מה ראה הים ונעש, ראה ארונו של יוסף, אחרי כתוב בלשון וינוס. כי איפה כתוב וינוס הכי הרבה פעמים? אצל יוסף בפרשת וישב, כשהיא ניסתה אותה מרשעת להכשיל אותו. אחר הדברים האלה, פרק למטר, פסוק זין והלאה. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוני ואת עיני אל יוסף ותאמר שכבה עמי. וימאן. ויאמר אל אשת אדוני ואל אדוני לא ידעי כי מה בבית. וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מרומה כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך השערה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום לי ולא שמע אלי לשכב אצלה להיות עמה. הוא אומר רש"י, מה זה לשכב אצלה להיות עמה? שאם היה לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עמה לעולם הבא. אם הוא היה נכשל איתה אז בעולם הבא, במקום להיות עם יעקב אבינו, הוא היה איתה בעולם הבא, רחמנא ליצלן. בגני גנום שארורה היא נמצאת. ממשיך הפסוק, ויהי. כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות נחתו ונשמע אנשי הבית שם בבית. ותפלסהו בבגדו למור שכבה עמי ויעזוב בגדו בידיו וינוס ויצא החוצה. ויקרא אותה כזה בגדו בידיו וינוס החוצה. ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם למור הוא הביא לנו ישבו יצחק בן בא אליי לשכב ויקרא בקול גדול. שמו כי ירימותי קולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה. תעמדו אצל עד בו אדוני ובטוב ותדבר אליו כדברים האלה למור בא אליי עבד לעברי שם ואתה לצחק בי. ויקער מכולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. ארבע פעמים כתוב פה וינוס. מקום שיש הכי הרבה פעמים את המילה הזאת בתורה. אל פעם כתוב וינוס החוצה, ואחד כתוב וינוס ויצא החוצה. אז בא התורה ללמד אותנו, בזה שכתוב בהלל. הים רב וינוס, מה הים ונעץ לארונו של יוסף, בזכות השפה הייתה קריאת ים סוף. אומר הגר"א מווילנה, מסביר כך בכוונת התיקון הזוהר, כך קורה שם התיקון הזוהר, שאם חס וחלילה יוסף לא היה מצליח לעמוד בניסיון והיה נכשל, כל עם ישראל היה טובע בים סוף. אנחנו אנחנו רואים את ההבדל הגדול, כל זהירות, איזה שכר עושה, שכר עצום ונורא. ומכשול הכי קטן, איזה נזקים שנהיה ממנו. אבל הבעיה, אומרת, אני אומר, בסדר, דרים דף לנו דף ועמוד ב' ואין נדיע יצרה לדמן דמד כלל ליצר הטוב. כשיצרה משתת לדם ודם לא זוכר, פתאום שוכח את כל מה שהוא למד. את כל הסיבות שהוא שם, שהוא זכר להיזהר. צריך להיות חזק כמו פלדה. לברוח מכל הרע, בפריחה הכי חזקה. לקדש את מחשבתו בקדושה עליונה. מבואר בזוהר הרבה מקומות, ספר בבשר חיים, כל ספרי הקבלה וכל ספרי החסידות, שהגוף של האדם על כל חלקיו מכוון כנגד פרטי פרטים של עולמות העליונים. והחלקים הכי גבוהים שמגיעים למקומות הכי עליונים בעולמות העליונים, זה כוחות המחשבה של הבן אדם. המוחין של האדם ושורשי המוחין של האדם. אז האדם צריך לדעת, התיקונים הכי גדולים שהוא עושה, הכי גבוהים, על ידי קדושת המחשבה. על זה שמדביק את מחשבתו מה שנפח בתורה הקדושה. ולהחיק את המחשבה עם כל דבר לא טוב. אם לבן אדם ארטיק, טעים מאוד. ואומרים לו, אם לא תאכל את זה, ייתנו לך 50 שקל. אז יש אחד שאומר, טוב, עדיף לו 50 שקל ובטר. אז יש אחד, לא, הוא לא יכול לעשות את עצמו. בשביל 50 שקל. אבל אם אומרים לו, וזה רציני, הוא רואה שזה רציני, הכל מוכן. אם הוא לא אוכל את זה, נותנים לו מיליארד דולר. אין בן אדם שיוכל את זה. הוא משוגע. יקבל את המיליארד דולר, אחרי זה יכול כל יום איזה ארטיקים לאכול. חוץ מכל הדברים הטובים. צריך לדעת ההבדל אם בן אדם שומר את מחשבתו או לא שומר את מחשבתו, זה הרבה יותר ממיליארד דולר. הרבה הרבה יותר. החיבור להשם יתברך, אין דבר יותר גדול ממנו בעולם. וכשאדם מטנף את מחשבתו, מטנף את נשמתו, כמו שראינו קודם באבן עזרא, אז החיבור שלו להשם יתברך הוא הרבה יותר חלש, ואין דבר יותר גרוע מזה. הרב חיים כותב בפרשת בראשית, קרוב לסוף הפרשה, על מה שכתוב. ויאמר אדוני לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, לימיו 120 שנה. אומר אור החיים, מקרא זה צריך מגיד. אז הוא אומר פה פירוש, אבל בתוך הפירוש הוא אומר מילים נוראים, אומר אור החיים. שמשנחרב בית המקדש, נפסק רוח הקודש. קודם נפסק הנבואה, ואחרי זה נפסק אפילו רוח הקודש. נוטעתי. הוא אומר שמשנחרב המקדש, נפסקה הנבואה. יש מהירים פה שיכולה לזה בזמן, אחר כך הוא אומר, אולי רוב הנבואה. אחרי זה נשאר רוח הקודש, ואחר כך נהיה דרגה יותר נמוכה שבטל אפילו רוח הקודש, אפילו ריח הקודש, אז הוא אומר על זה. וזוהי צרת בית ישראל שאין למעלה ממנה. עצמאים להריח ריח אבינו שבשמיים ותחי רוחנו. ואין צרה יותר גדולה מזה שאין נבואה ברוח הקודש. גם באור החיים מחומש דברים אומר, אין כללה יותר מרה מאשר הפסקת הנבואה. נבואה אין בידינו להחזיר. אבל מבואר בשולחן ערוך בסימן צדיק ח' על החסידים הראשונים, שעל ידי הדבקות בהשם, ובפרט בתפילה, היו מגיעים עד קרוב לדרגת הנבואה. וכשבן אדם מטמא את מחשבותיו, ועל ידי זה מפסיד גם את זה, אין צרה יותר גדולה מזה. ברמב"ם מבואר בהלכות יסודי התורה, שעיקר העבודה של הנביא זה קדושת המחשבה. כך מפורש ברמב"ם בהלכות יסודי התורה, פרק שני. נקרא אולי בלי נדר את השונו של הרב הראשון. כותב כאן הרמב״ם בתנאים לנבואה, מה צריך הנביא לעשות. כשייכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא הכבוד, להבין באותם הצורות הקדושות, הטהורות. אז מה הוא אומר? הוא צריך ללמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, ולא כמו כלל העם שהולכים במחשכי הזמן. ולא מספיק שלאדם יתרחק מהרע, אלא צריך שידבק בטוב. כי אם הוא לא נדבק בטוב, קשה מאוד להצליח להתרחק מהרע. כתוב בפסוק, סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורודפו. צריך יחד עם הבריחה מהרע לדבק בטוב, שזה התורה הקדושה. כמה שיותר ללמוד תורה בחשק, עומק הלב, להתפלל בחשק, עומק הלב, קיים את המצוות, תזהר מעבירות להיות דבוק בהשם בר בתורה הקדושה, כי הם חיים באורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. שם יעזור עוסקי כולנו, לישועות לטובה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון.